השיעור שלפניכם הוקלט ונערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה ומועילה.
טוב, אנחנו היום ממש סמוך ונראה לימי החנוכה, ובימים האלה מדברים על מסירות נפש ועל כוח מיוחד שהתגלה שקיים בעם ישראל מקדמת דנא. אחד ההוצאות לפועל שראינו את הכוח הזה יוצא מן הכוח אל הפועל, זה בניצחון של אותם מעטים שרק בכוח הרוח ניצחו את הרבים, וכן החלשים שאין סיכוי לחלש כזה לנצח גבורה פיזית של יוון, אבל יש פה ניצחון הרוח על החומר. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהדלקה של האור. זאת המצווה המרכזית בימי החנוכה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. המצווה היא דווקא בלילה, ושתכלה רגל מן השוק, ושתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. לוקחים איזה נר קטן ומסלקים את הלילה. בדרך כלל המצוות הן ביום, כמו בפס, כמו לדוגמה בפורים. עיקר המצווה היא ביום, קריאת המגילה העיקרית ביום, משלוח מנות שעשה בלילה לא יצא, מתנות לאביונים בלילה בליל פורים לא יצא. כמו כן, הליל בדרך כלל הוא ביום, הליל העיקרי ביום, מצוות נטילת לולב ביום. כאן הביטוי של העיקריות של המצווה הוא דווקא בתחילת הלילה. יש לכך רמיזה מאוד נאה, רמז מאוד יפה, שאמר אותה רבינו השפת אמת, והרמז הוא שהמצווה מתחילה משתשכח חמה. תודה. המצווה היא משתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. זאת הגדרה מאוד מעניינת לסילוק החושך. משתשכח חמה מתחיל החושך, שקיעת החמה, אין אור. רגל זה מלשון הרגל. אנשים באופן טבעי חומרני פועלים בו כוח האנרציה הטבעית, בא לי, מתחשק לי, טוב לי, זורם לי, זה רגל. שוק, שתכלה רגל מן השוק, כשתפסיק את ההתרגלויות שלך ותתחיל לשלוט בעצמך ותתחיל להפעיל את הרוח על החומר ולנצח את מה שבא לך, אז תראה שהאור מסלק את החושך. זה הסוד של חנוכה. בלילה, 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 תראה איך מסלקים חושך. אז אל תיבהל מגיבורים, אל תיבהל מרבים. אתה אומנם מעט, אבל אתה מחזיק את אור השם. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם הוויה אלוקנו נזכיר. כידוע יוון, אומר המהר"ל מפראג בפירושו לחנוכה, יש לו ספר נפלא בשם נר המצווה. ספר קטן, כמות ורב האיכות, נר מצווה. אומר שיוון בגמטריה 66, יוד ור נון, יוד, 10 ור, 6 נון, זה כמובן 50, 16 ועוד 50, 66. כמו המילה גלגל, גלות, גלגל, כדור הארץ הוא גלגלי, הוא עגול. גלגל זה שוב 66, ג' למד 33, ושוב ג' למד 33 פעמיים. המספר 6, אומר המערב, מבטא את עולם החומר. עולם החומר, העולם הזה נברא בשישה ימים, וזה הסוד של המספר 6. כל דבר פיזי יש לו 6 זוויות: למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. כל קופסה, כל דבר שתופס מקום בחלל, כל מציאות חומרית תופסת מקום בחלל, היא יש לה 6 זוויות, כמו שעושים בארבעת המינים שם מנענעים אותם לארבעת, לששת הכיוונים האלה, לעצור את הדברים הרעים שיש בעולם, רוחות רעות, דעמים רעים. מה עושים? לוקחים את היוד קי וו קי, ארבעת המינים, וכנגד ארבע אותיות שם השם כידוע, ועוצרים, הודפים, כללים רעים, רוחות רעות, מעלה ומוריד, מוליך ומעילים. העולם הזה סימנו שש. לכן ברכה מספר שש בתפילת 18, איזה ברכה היא מספר שש? סלח לנו אבינו כי חטאנו. כלומר שכל מציאות של חטא שורשה במספר הזה, במימד הפיזי, התחשק לו, אז הוא כעס, אז הוא הרביץ, אז הוא עשה עבירות פיזיות, הוא אכל מה שעשו, בעשה. העולם שאנחנו אומרים לבורא, סלח לנו אבינו, מה אני יכול לעשות? אני שש, זכור כי עפר אנחנו. אנחנו בשר ודם. שש, יוון זה שיח חומר. יוון זה מתעסקים בעיקר בשלושה רובדים. שכל טבעי, אקדמיה, מה שנקרא סוקרטס, אפלטון, אריסטו, תרבות הליניסטית, מה שהשכל מביא במקסימום. זה משהו קולג, משהו תופס. אריסטו, מצד אחד הרמב״ם אמר עליו שמבחינת השכל הוא קרוב לנבואה. משפט מדהים ונורא של הרמב״ם, שמבחינת השגת השכל האנושי, אריסטו, גדול חכמי יוון, היה קרוב לנבואה. וזה לא סותר לדברי הרמב״ם על התורה, שאריסטו היה גס רוח, הגיס דעתו, שחצן, וכפר במה שלא קלט ולא תפס, במה שלא חש. הוא חושב, אני ואפסי עוד, מה שאני משיג קיים, מה שאני לא מבין לא קיים. זה גאווה מיוחדת שלא מבינה את המוגבלות של המוח האנושי. לא מבין את המוגבלות שיש דברים שלא רואה, לא משיג וקיימים. הייתי בא למישהו אומר לו לפני 20-30 שנה, שמע, יש לי פה טלפון, זה מכשיר ששוקל 20 גרם או 40, ואיתו אני מדבר לאמריקה כל היום. הוא לא היה מאמין, היה שולח אותי להסתכלות. מה? לא משיג, לא קיים. זה קיים, לא גילית אותו. הבורא החליט שלא יגלו את הכוח הסלולרי רק לפני 10-20-30 שנה, זהו זה. זה היה קיים מאז בריאת העולם. וכן הלאה. המוגבלות לא הייתה ידועה, המשך צמי, הוא בכיר בפרופסורה, משהו לא מבין לא קיים, זה בא ממידות רעות, זה לא בא משום משהו אחר. רק זה מתלבש על שפה אקדמית. מה שלא מבין לא קיים, זה שש של שכל, של חוכמה. יוון מתבקד גם ביופי. יוון הוא מצאצאיו של יפת, כן, בני יפת, גומר ומגוג, יוון. יוון, יפת, הוא מתפעל מיופי, מקנקן, משהו נראה יפה, גוף יפה, פנים יפות, עיניים יפות, נראה יפה. הוא מתפעל מהקנקן החיצוני. זה מתייוון. לכן זה נורא מפתה. הרבה אנשים מאוד מאוד נופלים שמי בנושא היווני עד היום. למה? הוא לא נתפס לפנימיות של הדבר. הוא לא יעריץ את העובדה שהוא מבליג ולא כועס ומפרגן וזריז לקום מוקדם ורץ לעשות חסדים. זה לא דבר שרואים באופן ויזואלי. הוא רואה באופן ויזואלי, הגיע לחתונה, היא נראית מדהים, נראית מצויה, אני מתעלפת, אני עמומת, מעממת, אני מתעלפת, אני נטה, אני נופלת מהרגליים. היא מתייבלת משום שהיא מתפעלת מדבר חיצוני. אני לא שומע שהיא אומרת, אני מתעלפת מהוותרנות שלך, מהבלגה שלך, מהצניעות שלך, למרות שכל אחת באה להתלבש בצורה הכי מושכת והכי מרשימה. איך שאת לוקחת ביגוד ומסתירה את הגוף, מחביאה אותו. לא, זה לא שמענו שהיא מתלהבת, שהיא מהממת בצניעות שלה, היא מהממת. אנשים מאוד מתפסים לאלמנט היווני. לכן דווקא אצל גלות יוון מצאנו מושג שנקרא מתייווני. לא מצאנו מתפרסים בפורים בפרס ומדי, לא מצאנו מתמצרים במצרים, לא מצאנו מתבבלים בבבל ולא מתאדמים באדום. משום שיוון נורא מושך. פשוט, הוא מושך. תארים אקדמיים, פרופסורה, דוקטורט, תעודות על הקיר, זה מושך, יופי. הדבר השלישי שיוון מתמקד בו זה כמובן חוזק הגוף. שוב אלמנט חיצוני, ספורט. כל הנושא של פיתוח שרירי הגוף בתור אליל, לא בתור חלק שהוא בריא. חלק בריא זה מצווה מהתורה, לשמור את הנפש ולשמרת את נפשותיכם מאוד. אומר הרמב"ם בפרקים שלמים בספר המדע, לאכול נכון, להתעמל נכון, זה מצווה מהתורה. אבל מכאן ועד האלילות עם גוף שרירי, כן? הנושא של ספרטה, אחד הסיפורים המפורסמים על יוון, זה שלקחו תינוק שנולד באותו יום, וכל תינוק לקחו אותו לראש נער, וגלגלו אותו למטה שיעשה כמה וכמה מהפכים, ואם הוא מת לא צריך אותו, זה לא גבר, זה לא צריך קשישים וזקנים וחולים באנושות, עושים גופים חזקים. ואם הוא שרד את ההתגלגלות הזו מראש הער, זה גבר אותו רוצים, שמעת? זה נפסק היום מישהו חושב פה, חתן פרס נובל מציע שכל זקן מ-65 או משהו כזה ומעלה, אם יפסיקו את חייו בבית חולים, זה לא נקרא רצח, כבר שהוא רק מהווה נטל כלכלי על הרפואה. זה מכונה ישנה, מה שנקרא old fashion, זה כבר אוטו ישן, מי צריך, זאת אומרת, האדם זה חתיכת גוף, מכונה לייצור הנאות, לגירוי ותגובה, גירוי ותגובה. וכשהוא מזדקן, אז הוא מיצר. זו הגישה שלא מעט רופאים היום. לא מעזים להביא זקן היום לבית חולים כללי. רק מעייני הישועה, לניאדו, אולי שערי צלת. דבר ראשון שרופא מסתכל במיון, שנת לידה. האם שווה להשקיע זה מכונה חדשה או מכונה זקנה? האדם זה מכונה. זה סיסמת השמאל עד היום הזה. האדם במרכז. יופי, שכל, אקדמיה וספורט, גוף. התרבות הזאת מאוד מושכת, מאוד מגרה, אנשים רדודים בעיקר שמסתגלים בקנקן, מה שהם רואים קיים, האדם מכיר את הגוף שלו מגיל אפס, את הגוף הזה הוא מאכיל, הוא משקה, הוא משקיל לישון, הוא מקלח, אז הוא מזהה את עצמו עם גופו, הוא לא מכיר משהו אחר, הוא לא שואל מי מדבר, שיניים אין להם שכל, שפתיים אין להם שכל, חך אין לו שכל, לשון, אז מי מדבר? מי הוא הזה מדבר מאחורי הפנים שלי? מי אני? השאלה הכי מרכזית בחיים. מי אני? לא מעניין אותו. זרום קדימה, תזרמי, תקלי, תקלי, תזרום. כסף, נהנתנות, קריירה, מסלולית. זה הרדידות הטבעית שאדם נולד שש. לכן כשמדברים על נשק, כל מלחמה שיש סביבה נשק במקראות, הקוד לנשק זאת מילה אחת שנקראת סוס. מעניין למה. לרמות של החמוגה ממשברים ופילים, אלה ברכב ואלה בסוסים. לא בגבורת הסוס יחפץ, סוס. שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלא את סוס. אשור לא יושיינו על סוס לא נרכב. מה רוצים מהסוס הזה? סוס זה רוחבו. התשובה היא סוס זה אותיות 666. סוס זה סמך 60 ו-6. שוב סמך 60, תוריד אפסים, מה שנקרא במספר קטן, 6. אלה בנים בכוח השש. המילה רכב גם כן במספר קטן, 6. ריש, 200, כף, 20, בית, 2, תוריד אפסים, 2, 2, 2. ביחד 6. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו, בשם הוויה אלוקנו נזכיר, אני בא עם כוח הנשמה, שהיא פיסת אלוקות. נשמת ישראל זה חלק אלוקה ממעל. שים לב שכל החשמונאים יש להם שמות השם בשמותם, וזה לא במקרה. בראשם יהודה המכבי, יוד קי וו קי, יהודה, זה עוד להיות יוד קי וו קי, הוא המרכזי בחנוכה. זה עם האות דלת שמבטאת דל, דל זה כפיפות, הכנעה, ההפך משחצנות, דל, ג' דל, זאת אומרת הגמרא גומל דלים. מתתיהו, אבא שלו, מתת יוד קי וו, רוב שם הוויה, מתנת שמיים. יוחנן, יוד וו, חנן, יוד וו זה שתי אותיות משם הוויה. יהונתן, יוד קי וו, נתן. אל עזר, אל עזר. אלה באים בשם השם. אלה באים עם משהו פנימי. עם אותו אור שהנשמה נקראת נר מצווה לתורה אור, זה התורה, והנשמה נקראת נר השם נשמת אדם. בורא העולם נקרא אור. השם אורי, אומי לאישים, בכל מצב, מילי רע. כי אימך בקור חיים, באורך נראה אור. תורה נקראת אור. ירושלים, אורו של עולם. העולם הזה נקרא חושך, וגם יוון נקרא חושך. יש פרק בתהילים שמסכן את כל בריאת העולם, פרק ברוכי נפשי את השם, גובדלת, ושם כתוב שהעולם נקרא חושך, שנאמר, תשת חושך והיא לילה. בוא תרמוס כל חייתו, יער. הבורא, אתה השת את החושך. יש בו לילה. יש פה כוחות של חיות וחיות יער. כך אומרים חז"ל, תשת חושך, זה העולם הזה. אומר הארי הקדוש, חושך זה חטא שין חף. מה זה חטא שין חף? חסך. ולא חסכת את בנך את יחידך. מה פירוש? לא חסרת, לא מנעת ממני. אדם בר מינן חסוך בנים, האישה הזאת חסוכת בנים. מה זה חסוך בנים? חסר בנים. חושך חסר, הפסקת חשמל, חסר לי מרכיב כדי להתקיים בו. אומר הארי, חושך אותיות קרש, חטא של כף, כף חטא של, משהו משקר, וכיחש בעמיתו. חושך אותיות שכח, להשכיחם תורתך. חושך חטא שלך, שכח שין כף חטא. יוון גם נקרא חושך. אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, מרים לאברהם אבינו בברית בין הבתרים את כל ארבעת המלכויות שהשתעבדו בעם ישראל במהלך ההיסטוריה, בבל, פרס ומדי, יוון ועדו. יוון תמיד נקרא חושך, מעניין. דווקא הנאורים האלה, הפרופסורים, החוכמת יוון, חושך על פני תאום, זה מלכות יוון שהחשיכה את עיני ישראל בגזרותיהם. המציאות של האור להצמד, כך אומר האריש, לילה זאת להיות יללה, פה תמיד מייללים. תשת חושך והיא לילה. כאן כל הזמן מתבחינים, כשנמצאים בחושך בוכים. בערב ילין בכי ולבוקר אינה. בערב שיש ערבוב, המילה ערב זה מלשון ערבוב, למה? למה זה קרה לי? למה זה קורה לאחותי? למה זה קורה לאחי? מדוע יש את העיכוב הזה? בכי זה תוצאה של ערבוב, חוסר ישות, חוסר ברירות, אין שמחה כאתרת הספקות. כשאדם ברור לו למה הוא קם בבוקר, מה מטרתו בעולם, הוא הולך שמח, הוא מבין את היצורים, הוא מבין מטרתם של ההתמודדויות בעולם, שיצורים זה מלשון ישורים, ליישר בן אדם, זה לייסר בן אדם. בבוקר, שהכל אצלו בבחינה של בוקר, מלשון ביקור, לא יבקר בין טוב לרע, רע לטוב, הוא יודע את אתרת הספקות. רינה, בוקר חסדך, אבל לילה חושך ילין בכי, בערב בערבוב יש מבוכה, בכי זה מלשון מבוכה, שאדם במבוכה לא בוכה, לסגור את השידוך הזה או לא לסגור, לסגור לשם או לא לסגור, לעבור לעיר אחרת. המבוכה היא מציאות שיוצרת בכי. מה עושים עכשיו? מה יהיה? לכן המציאות הזו של מבוכה זה בעולם הזה. מה באמת חשוב? העולם אומר קריירה, מסלולים, יופי, כסף, אקדמיה, הצלחה כלכלית. משקרים אותך. העולם זה מלשון העלם. העלם, זה מעניין. ההגדרה של העולם זה שהוא בלופר. מדהים, היינו מחליטים פה לשבת שעה ולחשוב איך לקרוא לעולם הזה. נגיד הייתי עושה סקר, תופס 10 כיתות, נתנה להציע הצעה נוספת איך לקרוא לעולם הזה. כל אחד לפי הזווית שהוא מכיר את העולם, תגדיר את העולם באיזה מילה אחת. הגדרה שהחליט אלוקים, הבלופר הגדול. עולם, מעלים. העולם בטבעו מעלים את האמת. ולכן הוא מצליח, רוב העולם הולך שבי אחרי השקר. לחפש כל היום כסף, להתייפייף, וכן הלאה. זה משקר, זה מכחש, זה חשוך. אנחנו, כל חיינו, בכיוון החשמונאי הזה, שכידוע, המילה שמונה, חשמונה, חטא שמונה, זה אותיות השמן. השמן, שמונה, שין ממנון, היי, אותיות היי, שין ממנון. השמן, אותיות נשמה. נשמה, השמן, משנה. או, מי שרואה שמן בחלום, פוסרת הגמרא את חלומו במסכת ברכות, יצפה לחוכמה. שמן זה מקור ליצירת אנרגיה של אור, מנורה, אור. שמונה אותיות נשמה, תשמע, אתה לא חתיכת גוף, זה מבלבל. וואה, לבנות יש ניסיונות כבדים בזה לכל אדם, אבל בנות יש כאן איזה קונפליקט קשה, כיוון שבאמת חלק מהתפקיד שלהם בחיים, להיותם נשואות, זה להיות יפות לבעליהם. לכן אברהם אומר לשרה, אף כמה את יפה. זה לא רק יפה בפנימיות, זה בהחלט בא לידי ביטוי בחיצוניות. אתה ידעתי כי אישה יפת מראה. שידוך הראשון בהיסטוריה שהתורה העריכה בו, רבקה ויצחק, השידוך היהודי הראשון בהיסטוריה, הפרק הכי ארוך בספר בראשית, כ"ד. למה? הוא אב טיפוס ואב מודל. איך נראה שידוך יהודי? כל המרכיבים שצריך בשידוך יש בפרשה הזאת. יש מרכיב של שדכן שמעריך בדיבורים, כמובן מרכיב של חסד, מרכיב של תפילה, הקרנה לפני היום, הרבה מרכיבים, תכשיטים, אבל אחד המרכיבים זה יופי. והנערה יפת מראה מאוד. הבורא מדבר פה, זה חשוב ליצחק, זה חלק חשוב מאוד בעבודת השם של הבית ושל הבעל, לשמור על הקדושה של הבעל, לשמור על העיניים שלו. לכן יש לה קונפליקט יותר קשה, משום שאצלה מרכיב היופי הוא מולד. המבחן הוא לאן לתעל אותו, לאן לנתם אותו, זה הבלבול החילוני או המודרני, ברחובות, בזמן שלא צריך, בחוץ, בתור נערה, אין לה בכלל בעל, לעסוק בזה, בהתייפיפויות כאלה, ואיתורים, ותספורות, וביגודים, זה בלבול שלם. צריך לדעת את האור, לדעת לאן לנתב את הכוח הזה. העניין הזה זה מלחמה גדולה. אנחנו נמצאים במין התמודדות שהשאלה היא, האם אתה תלך שבי אחרי התזרני, תזרום, תקליל, ספונטן, שכמובן זה נמשך לגוף, כבר שכך נולדנו ואנחנו נמשכנו לזה מגיל אפס, או אל תזרמי, תתבונני, תהי מכובדת, כבוד, כבוד זה נשמה, תהי נשמתית, תביני, את לא חתיכת בשר, את שווה הרבה יותר מחתיכת בשר. בשר יש גם כן לווייטנאמית, וגם לקניאטית, וגם לאריתראית, אותו בשר. אנחנו מדברים על תוכן, אל תזרמי, תביני מי את, יש לנו נכבדות, הנשמה נקראת כבוד, למען יזמלך כבוד, ולאישה יש עוד יותר כבוד מגבר, ולכן היא נעלבת מהר, לכן היא רגישה יותר, לכן היא בוכה יותר, כיוון שהיא מתוקנת יותר בבסיס שלה, היא לא צריכה תורה. גבר צריך תורה כדי לרומם אותו ולהפוך אותו לרבי שמעון בר יוחאי או לחזון איש. אישה יכולה להגיע לפסגות בלי שום תורה, לכן היא פתורה מזה. היא מברכת שעשה לי כרצונו, היא כבר עשויה, עשויה, עשויה מרקע עיבורה כרצונו של הבורא. היא לא צריכה את הקורטיזונים ולא צריכה את כל המסטרואידים הללו של תורת אבלין. היא נולדה מתוקנת, לא צריך שום ברית של קליטת אורלת, אורלה כלשהי, לא אורלת בשר ולא אורלת לב. היא צריכה שמירה, לא ליפול. יש לה המון כבוד, היא רק צריכה לא להיות נגררת מהטעויות של העולם. העולם חי חיצון וממילא נגרר, וזה יכול לצחוף אותה ובגדול. תראה מה קורה לרוב הילדות היהודיות אפילו. המבחן שלה זה להישמריך. חזן הורים, יברך לך השם וישמריך, יברך לך בבנים וישמריך בבנות. יברך לך זה תוספת, בן לא יברך שעשה לי כרצונו לעולם, זו ברכה לבצלה, הוא לא עשוי כרצונו, הוא עשוי מורלה. רק מה, יש לו משימה לכבוש, ואם הוא יכבוש וישתמש בתורה, הוא יהיה רבי שמעון בר יוחאי, הוא יהיה בבסלי. אבל אישה לא צריכה את זה, היא נולדה מתוקנת, רק צריכה שמירה. שמירה, אני מביא את השעון שלי למישהו, שמור לי את השעון. אני לא צריך שישפץ לי את השעון ולא יצווה לי את השעון ולא יתקן לי את השעון, שישמור אותו מגניבה, מנפילה, מנזק. אומר לי אלוקים, הבאתי לך ילדה, המטרה היא וישמריך, תשמור אותה מהבל העולם. אם אתה תצליח לשים אותה בת מלך פנימה, שמורה, עיתונים, מגזינים, סלולר, כבלים, לוויינים, כל הנחשים שרוצים להשפיע עליה, ויטרינות, עיתונים, אם אתה תצליח להשאיר אותה בחממה המקורית, זו המשימה שלה. איך אמר יפה אדמור מיסטריקו, וההגדרה של בת ישראל זה מילה אחת בת ארבע אותיות. בחילופי סדר. ההגדרה של בת ישראל זה מילה בת ארבע אותיות. איזה? חותם, חומת, תחום. החותם של בת ישראל זה להיות מוקפת בחומה, מוקפת בחומת, בתוך תחום, פנימה, לא ותצא בינה. כשהיא יוצאת, תראה מה שקורה שם. זה השור של חנוכה דרך אגב. בתורה, מעשה אבות סימן לבני, זה מעשה דינה. כל המרכיבים של חנוכה נמצאים במעשה דינה. מעטים שמנצחים את הרבים, שני ילדים, שמעון ולוי, שמנצחים ארץ שלמה, זה לא, יש לך מעטים יותר מזה, חלשים, שני ילדים, שמעון ולוי. השור של הכהנים החשמונאים זה לוי. שמעון התקלקל בהמשך בסיפור של זמרי בן צלול, נשיא בית אב לשמעוני. כל המרכיבים יש. הגזרה הקשה ביותר של יוונים היה מה שקרה עם דינה. יותר מהגזרה על שבת, על תורה, הגזרה על נושא של כנפול לכם על קרן השור, על חודש. הגזרה הכי קשה הייתה לקחת את כל הקלות, את הבנות היהודיות שהתחתנו, ולגזור עליהם שבתום החתונה לא ילכו הביתה, אלא ילכו לאדמון היווני לשבוע. זו הייתה הגזרה הכי קשה, מעשה דינה. זו הייתה גזרה מזעזעת, שיש לה המון עומק רע. לא להרוג בנות, לטמא אותם. לא לשרוף את בית המקדש, לטמא אותו. לא. יהודי אחד ביוון, בניגוד לכל גלויות ישראל, אחד לא נסע לאתונה. את אחד לא הסיעו לסלוניקיה או לאקרופוליס. כולם נשארו ברחוב הטופים בעיר העתיקה, וברחוב הכהנים. הם לא, הם היו הרבה יותר סתניים, לא אושוויץ ולא שום מערכות של השמדה פיזית, כמו טיטוס או נבוכדנצר. שם השאירו את האנשים בארץ ישראל, רק רצו להפוך את ארץ ישראל לארץ אויב על ידי אקדמיה, כל מערכות האפלטוניות והאריסטו, ולטמא שמנים. הם לא הלכו ושפכו את השמן לשילוח, או שפכו את השמן לגיחון, הם טימאו את השמנים. כשהחשמונאים ניצחו, לא צריכים לבנות את בית המקדש. מה שהם עשו, זה כמו שאומרים בהלניסים, ואחר כן באו בניך לדביר ביתך, לא ובנו את מקדשך, ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך. המקדש היה קיים, זה גלות שונה מכל הגלויות. הם בשיטה הרבה יותר קשה לגור בפנימיות. נאצים נגעו בחיצוניות. הם רצו את אחי הקטן בן יצחק לבן ארבע. ואת כל הסבים והסבתות שלי ורוב הדודים והדודות. אבל הם מיד נשמתם עלתה השמיים, הם כבר הופיעו המון פעמים. נשמתם עלתה השמיים, מיידית. אלה רוצים לטמא את הנשמה, הם לא הורגים בנות, הם מטמאים אותה. זה התחילה כידוע כל הגאולה. הגאולה של חנוכה, פרשת השבוע בירקות, תמיד בשבת לפני חנוכה, התחיל עם חנה, הבת של מתיתיהו. התארסה עם בחור יש להניח הכי טוב בארץ ישראל, בת של הכהן הגדול, הנושא אישה נבדוק באחיה, תראה מי האחים שלה, יהודה המכבי, אלעזר, שמעון, יונתן. וכידוע, הסיפור המפורסם שבאמצע החופה, כל גדולי הדור באו לשם, היא לא הגיעה לחתונה של הבת של הכהן הגדול. כל תקופת הזוגות, יהודה בן טבעי, ניתאי ארמלי, שמעון בן שטח, הלל ושמאי, כולם הגיעו. ולפתע באמצע החופה, היא לא פחות ולא יותר, קורעת את כל הבגדים שלה, לעיני כל הרבנים שם. אומרים חז"ל, הייתה שם בושה שלא תתואר, וכל גדולי ישראל כבשו את פניהם בקרקע, מול הקלה המשונה הזו, למה היא עושה דבר כזה? נורא והיום היה שם. ואחריה שאלו אותה, חנה, מה קרה לך? מה זה? ועד שם כתוב, אגב, אחד המקורות בחז"ל, על הקישור בין מעשה חנוכה למעשה דינה. הנה, אותה חנה מצביעה על דינה, ואומרת להם, תגידו, עד מתי זה יימשך המצב הזה? עד מתי? שהבנות היהודיות הקלות צריכות ללכת אחרי החתונה להגמון לגוי שם בשבוע? מה זה? איפה אתה שמעון? איפה אתה יהודה המכבי? למה לא תהיו כמו שמעון ולוי אחרי דינה? שכינו את קינה דינה אחותם? איפה אתם? הסביר לי מורי ורבי הגאון הצדיק יוני ספרו תלמידו של הצ'בינרו ושל הבריסקרו ושל החזון איש. היא לא עשתה מעשה יזום פרובוקטיבי כדי לעורר תשומת לב. היה פה פיצוץ בין שיא הקדושה והצניעות של בת ישראל, הכי קדושה, הבת של הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים, מול שיא הפריצות. כשזאת התארסה, הבנות פחדו להתארס שם. הם ידעו לאן זה מוביל בהמשך. היא התארסה, והתחילה סטופר לעבוד, מתי תצטרך ללכת שם, להיות שם בבית של האדמון היווני. ושהגיע לחופה, זה הגיע לכזה פיצוץ, שזה בא לידי ביטוי סטרס כזה בצורה של קריאת הבגדים, לא יכולה לשאת את זה. ואז הם ראו את הטהרה שלה.
כל הלשון.
קדושה שלה. הם באו באורמה בדיוק כמו שמעון ולוי אחרי דינה, עוד נקודה מקבילה. אלה באו באורמה ואמרו, בנרמה, בחוכמתה, תעשו ברית מילה, תהיו כמונו. אלה באו באורמה ואמרו לנציב יווני עליון, היו הרבה ראשי ערים, ראשי הגמונים, אבל היה הראש השלטון המרכזי ששלט בארץ ישראל מטעם מלכות יוון, אמרו לו, תשמע, זה לא פר, זה לא קולגה, זה לא כוח שהבת של ראש היהודים מתתיהו תלך לאיזשהו אגמון זוטר יווני, הוא צריכה לבוא אליך. הוא הסכים, ואז היא עשתה בו את מעשה יעל שעשתה בסיסרה. שר צבא נביא מלך הצור, השקטה אותו חלב, קרתה את ראשון, ומזה התחילו כל המרידות של החשמונאים נעל הים בספר יוסף בן מתתיהו. זאת הייתה ההתחלה של המרידה, הגזרה הקשה ביותר. העניין הזה לא להרוג בנות, לקלקל אותן. אחד הגזרות שפחות מפורסמות, אני יודע למה, הביא הרמב"ם במכתבו לתימנים, באיגרת תימן, הוא כותב שם לתימנים ומחזק אותם לעמוד בניסיונות, אז בין השאר הוא אומר להם, תגידו לי, אתם יודעים כמה כבר עברנו ניסיונות כאלה? הרי כבר היה לנו דבר כזה בזמן החשמונאים, שהם גזרו למעלה מ-50 שנה, ששום דלת אצל עם ישראל לא תיסגר ולא תנהל. שמעת? שום משפחה לא תנעול שום דלת. מדובר במחצית הראשונה של בית ראשון. למה? כדי שתצפיתנים יוונים יוכלו לתצפת ולראות, אולי מישהו מה לבנו שם בסלון. אולי מישהו שם לומד חברוסה עם זמרה בסלון. אולי מישהו שם שומר שבת. זה פשוטם של דברים. עומקם של דברים, הם לא רצו שתהיה מחיצה בין יהודי לגוי, להכניס את הרחוב הביתה, מה שעושה היום הסלולר והכבלים והלוויינים, שלא תהיה מחיצה בין יהודי לגוי. אתם לא תהיו נבדלים, אתם לא תהיו שמן, אתם תתערבבו איתנו והתחתנו בנותינו עמכם ובנותיכם ניקח לנו לנשים. זה בדיוק ההתייבנות שתוכננה שם עם אנשי שכם בן חמור ובעם ישראל של אז יעקב ומשפחתו. אותם מרכיבים, תבדקו טוב, איזה 30 פרטים שווים בין מעשה דינה למעשה חנוכה. והדברים האלה, הם היו למעשה השורש של כל הרצון. כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כלומר, אתם לא מיוחדים, לא חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אתם לא מיוחדים בקשר עם אלוקים. יש לכולם, אנחנו כולנו יחד. המרחב השמי של המזרח התיכון, כלל האנושות, מדינת כל אזרחיה, כולם שווים לפני החוק, אין שחור, לבן, נמוך, גבוה, כל גזע, דת ומי, ערבוב שלם. אין מושג של דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. כשמדברים על עליונותו של עם ישראל, זה גזענות. מה פתאום? עם ישראל, עם נבחר, עם סגולה, אתה גזעני. אין לך מושג מה זה מתייבנים של היום. זה עד היום בכל התוקף ובכל הכוח לחדור בצורה שמושכת צעירים וצעירות, כיוון שהם נורא מתפתים ממשהו חיצוני. וכאן צריכים לבוא קבוצה קטנה ביותר, אבל אנשי שם, נשמה, שמונה, הם באים בשם השם, הם באים בתור שמן שלא מתערבב. 500 שנה תערבב שמן עם סודה, לא יעזור לך, תמיד השמן יישאר למעלה. אנחנו במהות שלנו עברים, כל העולם מן העבר הזה והוא מן העבר השני. העולם רואה גוף, אנחנו רואים נשמה. העולם, הסיסמה שלו זה האדם במרכז, והסיסמה שלנו זה האלוקים במרכז, כלומר פיסות אלוקות. הנשמה שהיא פיסת אלוקים היא במרכז, זה מאבק איתנים בינינו. וכמובן שמי שמנצח זה מי שנדבק באור שהוא מקור הכוח. זאת מה שנקרא, זה המושג שנקרא למסור נפש. אני רוצה לספר פה שני סיפורים קטנים שיבטאו את המציאות של מסירות נפש בזמננו ואת התוצאות המיידיות שלהם. בדרך כלל זה מופיע מיידי, אבל מתי שזה יופיע יש פה מסירות נפש. אחד, כולם אולי שמעו, אולי רובם, אבל כיוון שאני יודע את זה למקור ראשון, אז אני יכול לספר את זה מדויק. את זה סיפר לי שיהיה בריא יהודי צדיק בחיפה, שצריך רפואה שלמה, היה ראש ערכים בצפון כל השנים, הרב יוסף פוגל, הוא גר ברכסים, והוא היה בשמחה הזו של זוג שלא זכה להיפקד כ-12 שנה בזרע של קיימה. והוא לא חלם מה הוא עומד לספר, הוא ידע שהזוג הזה מעוקד וזכה להיפקד, הייתה שמחה עצומה באחד העולמות בהיכלי מלכות בלברה. אבל הוא לא חלם שהוא ישמע את הסיפור מאבי הבן. רבי הבן הוא קרוב של האישה. הוא סבר לרבותי, אני מצאתי לנכון לפרסם את זה. אשתי, יום מסוים לפני שהלכתי לכולל, בוכה. לא אכלתי לעזוב. שאלתי אותה מה קרה. היא יקרה, אני יודע שהיא יקרה. הרבה שנים, מה התחדש עכשיו? עד שהתברר שאתמול קיבלה הזמנה מחברה שלה בסמינר, שמזמינה אותה לבת מצווה, לבר מצווה של הבן שלה. זה שבר אותה. לא שהיא מקנאת, או היא צרת עין חס ושלום. וזה אותה לתזכורת באיזה חושך היא נמצאת. אשתי, אנחנו התחתנו ממש שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, והיא כבר עושה בר מצווה, לשבעה ילדים. אנחנו עוד לא רואים אור בקצה המנהרה לראשון. וכשהיא ראתה את ההזמנה של החברה, שהייתה איתה כל השנים באותו בית ספר, אין לה קשה עם זה. היא חזרה מיליון פעם. המשמחה של העיר לחברה של יש, יש ברוך השם זרע של קיימה, אבל זה מזכיר לי באיזה חושך אני נמצאת, והיא לא יכלה להירגע מרוב דרך היסטרית. לא יכלתי ללכת לכולל, לא יכלתי להשאיר אותה לבד. שום אופן. מה שכן עשיתי, חיפשתי את הרב קניאבסקי. בשעות האלה בכלל לא פעיל, לא, זאת אומרת לא זמין, הקהל. הוא מתחבא, אבל אני יודע איפה הוא מתחבא. הוא למד חברוסה באיזה מקום, באיזה רחוב. הגעתי לשם, ובכיתי, אמרתי, הרב, מה יהיה הסוף? אני לא יכול יותר. אשתי בוכה ללא הרף. אז הרב אומר לי, תראה, אתה רואה שהברכות שלי בנושא הזה לא הצליחו, זה לא כפתור של לחצן של כספומה. אבל מה שאני מציע לך, כשיצאו הדברים מפיו, הוא רץ מיד והתפלל שהשם יזמן לו את זה. תחפש בן אדם שהלבינו את פניו ולא הגיב. פשוט. בן אדם שאמר, אדם עבר אל בון, בושה גדולה ושתק. למה? כיוון שבאותו רגע הוא עובר מוות. כיוון שעל פי הלכה, מי שמלבין פני חברו, בעיקר רוצח. תוספות ועוד ראשונים סבורים, יארג ועל יעבור. יש לאדם שאומרים לו, גוי אומר לו, או שהורגים אותך, או שאתה מבייש, הולכת בכיתה, זוחקת על חברתה בציבור, חייב למות, זה כמו לרצוח. כל הגדרים, כמו שנאמר אצל תמר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ימות ואל ילבין. אז אומר לו הרב, תראה, אצלנו בהלכה, מי שמלבין נקרא רוצח, ממילא מי שמולבן נקרא נרצח. אין רוצח בלי נרצח. זה לא חצי, זה לא פלגינה. אם הוא נקרא רוצח, אז מי שאולבן ישו בחורה, היא נקראת שהיא נהרגה. ואלה, קיים בו מירוק הכי גדול. מוות זה מירוק הכי נורא. אפילו חילול השם. מיטה ממרקת. ואלה, הוא נקי, הוא נקי, הוא נקי, הוא נקי. הוא קרוב לאלוקים מאוד, אין שום קדמים של עבירה. ואז אם הוא מברך, זה כמו שיוצא מפי השם. בשביל שהוא אלוקות נטו, הוא הכי קרוב. תחפש אותו. אולי הוא יאחל לך ויברך אותך לאחר שהוא עבר כזה אלבון, שתזכה לזרע של קיומת. ספר אותו אבא בברית שם, בהיכלי מלכות, הדברים יצאו מפיו, בכיתי בחוץ, והתפללתי כמו שאליעזר התפלל. הקרן הלפני היום, תזמן לי תתה אדם. אז זה קשה מאוד. א', מי אמר ש... יהיה בן אדם כזה שילבינו את פניו ושותק, זה לא קל. ב', גם אם יהיה בן אדם כזה, מי יהיה אמא שאני יהיה לידו באותו זמן? עד שאני אגיע אליו הוא כבר חטא עוד פעם. הקרנה לפני היום, אותו ערב אומר אני מגיע לחתונה, היהודי הזה כבר בן 35 משהו כזה, הוא מסור שיעור דף היימי באיזה אזור בעל שם טוב שם, ובלבטים מבוגרים שם, פנסיונרים שומעים אותו, ואחד מהבלבטים מתחתן נכדו. הוא מאוד מתחנן אליו, תבואו לחתונה של הנכד שלי, תסמכו אותי, אז הוא בא, המגיד שיעור עם איזה 12 איש מהשיעור הזה. הם יושבים בשולחן שם, ולפתע מגיע אדם. מתקרב לשולחן, שאני יושב עם הבלבטים ששומעים אצלי את הדף היעים, וצועק על ה... אחד המשתתפים, צעקות נוראות, להביא את ה-15,000 דולר, למה אתה לא מחזיר? אני משאיר לך כבר 20 הודעות בתקולים, אתה לא מתייחס בכלל, איזה חוצפה זאת. הוא כל כך נעלב, רצה לענות לו, מה הייתה האמת? שיש שם שני מנהלים לגמ"ח, והוא הודיע לשני, הודיע, שמע, אני רוצה הערכה בשלושה חודשים, והערכה ניתנה לו. רק אהוב השם שהוא לא סיפר את זה לשותף, והשותף בשותפות בניוב של הגמ"ח ממונה לתת תזכורות למאחרים, והוא לא קיבל עדכון שניתנה לו הערכה. אז הוא השאיר לו הודעות טלפוניות, תחזור אליי, אתה חייב, תספר, תביא ערבי, תביא את הערבי, והוא לא מגיב, למה? אתה קולי של היום קולקל, נוח הברוך, אתה קולי של היום קולקל ולא יוכל להיכנס לשם. הוא הלבין את פניו, חצוף, מה אתה לקחת כל כך הרבה אלפי דולרים? ואז קצת הרבי הבן, לחצתי לו על הברך, אל תענה, אמרתי, הנה רב חיים, זימנו אותי למישהו שמקבל אלבון. היה כזה בלגן באולם, שהתזמורת הפסיקה את הניגונים שלה, באמצע הניגונים, באמצע האכילה שם, ואנשים התקהלו שם. ואני אומר לו, אני בן 35, הוא בן 71, יכול להיות אבא שלי, אבל לחצתי לו ברגל, אל תענה לו, אל תענה, תהיה ולנקלליי נפשי תידום. בשקט אמרתי לו, אתה תענה, הוא יענה לך חזרה. פה השכל לא עובד, שיש כעס בורח השכל. משבא לכלל כעס, בא לכלל, אין לי לדבר. תן לו לגמור את התחמושת, את כל רוחו יוציא כסיל, כעס בחק, כסילים ינוח. קיצור, הוא שמע לו, אבל באמצע הוא דחף לו, הוא שופך את דמי, אני לא אשם, הוא שופך את דמי ברבים. אמר לו, אל תענה, אין לי מי לדבר, אתה תענה, תיתן לו עוד נפט ויצק עוד פעם. תן לו לגמור. אחרי שהוא גמר, ואכן, כמה אפשר לצעוק? 7 דקות, 5 דקות, זה הרבה זמן. הוא היה בשוק, הוא הלך, ואז אומר לו, אבי הבן אומר, אמרתי לבוס הזה ששומע את זה, תן לי ברוך, אין לי ילדים, עשה לי טובה. תן לי ברוך, אין לי ילדים. הוא דווקא שאל אותי, תגיד לי, אני עוד אמור ממה שאמרתי, מה, מה אתה, כבר, מה קורה איתך? פה אתה אומר לי לא להגיד, פה אתה אומר לי לעשות לי רבה, שאני אתן לך ברוך, מה אני? לא, 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 אתה עברת עכשיו מירוק שלא יתואר. נטלו את נשמתך. אתה עברת את מה שאומר רבינו החיים פלאג'י, שמי שעבר אל בול כאילו מת. וממילא, גם אם הוא חייב מיטה, פדה עצמו ממוות. כיוון שהוא כבר מת פעם אחת. מבחינה משפטית, הלכתית, זה נקרא שהוא מת. אז אדרבה, כמה טיפשים אנשים שמחפשים ברכות וילדים ולנצל ממחלות קשות. תחפש אל בול. אלבון זה פדיון כפרות, זה במקום מוות. הוא הבין אותו, אני מאחל לך שתזכה בעזרת השם לבן זכר, באמת, השם יברך אותך, הגיע הזמן. מאוד מקלל. ואז אומר האבא, לפני כל הקהל שם בהיכלי מלכות, כשנמצא שם הרב יוסף פוגל שיהיה בריא, האירוע הזה היה לפני 10 חודשים, פה בהיכל הזה. בהיכל הזה, אולם יעלום בהיכלי מלכות. ותראה מה זה הבורא גלגל, פה אני עושה את הברית של הילד הזה. אני רוצה לנתח מה קרה כאן. זו סגולה מוכרת. אגב, סגולה הזו, אמר לי הרב כהנה, זה משתמשים בה המון דרך אגב. הרב כהנה הוא ראש הסמינר שנקרא כהנה בבני ברק, שהוא היה לו סיפור דומה, היה לו סיפור דומה של אלבון, אבל לא במילים. הוא מגיע לכל חתונה של כל בוגרת שלו, אצלו זה כלל, למרות שיש לפעמים 2, 3, 4 בערב, הוא מגיע לכל חתונה, הוא הגיע לחתונה מסוימת, אבל הוא היה צריך לבוא לשם ל5 דקות, ואבא של הבחורה התחנן אליו, הרב כהנה, שב בשולחן של הרבנים, אתה הראש השיבה של הבת שלי, צריך לך כמו ראש השיבה, אתה העמדת לי את הבת, מה, מה, לא, לא, תעשה זה הכבוד שלי שאתה תשב שם. אז הוא ישב. לאחר 3 דקות, מגיע בחור, מתברר שהוא ארגן את האוטובוס ואת ההסעות מירושלים, באולם הזה בבני ברק, של הבחורים, של החברים של החתן. והוא ראה שצפוף שם במזרח בשולחן, והראש השיבה צריך להגיע, המשגיח, הראש השיבה השני. אז הוא רואה את הרב כהנה, הוא אומר, הוא כבר לא הכיר אותי, חשב שאני סתם, אז הוא איזה עברך שהתיישב לו שם. אז הוא אומר לי, סלח לי, פנה מקום בבקשה, פנה שטח. צריך להגיע פה עוד חצי דקה ראש שיבה, עושים לו פה יומי, פנה שטח. הוא לא רוצה להתווכח. אמר, אני מתבקשתי על ידי אבא של החכלה. פינה שטח, כמו אחרון המבוזים. זה כאב לו. ידע את הסגולה הזו, מיד לקח את הפתק שהוא מחזיק, הוא ראה לי את הפתק ביומן שלו, 3 נשים עקרות, 2 מורות אצלו ומזכירה. זאת 7 שנים, זאת 12, וזאת כך. מיד, באותו רגע, שליבו היה מרוסק מהחוצפה של הבחור הזה, והוא לא סילק בכוח, אבל אמר, פנה בבקשה. הוא בא, התפלל, נעלב, כלומר עבר מוות. זה חי, אבל עבר מבחינת הנפש מוות, השפלה. שתי נשים נפקדו כבר, השלישית בדרך. ורב חיים שמע על זה, רב חיים קניבסקי, והרב שעיהו אפשטיין, הנהג והעוזר האישי של רב חיים, הוא בן דוד של אחת העקרות. הוא אמר לרב כהנה, אני אומר לכם פה את כל השמות כדי להבין עד כמה זה אמת. הוא אמר לרב כהנה, עשה לי טובה, בוא לרב חיים, אני רוצה שישמע את הסיפור הזה מכלי ראשון. אז רב כהנה בא לרב חיים, ורב שעיהו אומר לו, שעיהו אפשטיין, אני הרב, תראה מה היה פה. העליב אותה רב כהנה. מה זה העליב? אמרו לו לקום, בצורה ככה לא מכובדת. והוא התפלל על בדודתי באותו זמן שהיא אצלו מורה, והוא לקח את השמות של המקרות אצלו בצוות והיא הפקדה. רב חיים פשוט התחיל לדמוע, הוא לא ממש צועק, אבל הוא מתחיל להוריד דמעה פתאום, דמעות, כמה דמעות ככה נוזלות עליו, ולא הגיב. אחרי שאומר הרב כהנה הלכתי, הוא אמר לרב אפשטיין, כאן כמובן עיקר הכוח היה כיוון שהוא עבר אלבון כמו רב חיים בלאג'י, אבל התווסף בו עוד כוח שהוא כהן, כיוון שרב כהנה הוא כהן וכהן יש לו כוח ברוכה, אז גם כהן שעבר אלבון זה ממש קרוב למקור הברכה. אני רוצה לנתח מה קרה, מה זה גבורה. גבורה פירושו מה שהיה פה, אני חייב לסיים, אני מבין כמו שכבר זה בסופו שהתחלתי, אבל כבר צריך לסיים, אמרו לי 1:30 על הרגע. טוב, אני רק רוצה להשלים את הסיפור השני ומיד בזה מסיים. הסיפור השני מספר לי אותו הרב זילברשטיין, הוא פורסם בכל ברמה האחרון, יש אלון שיוצא ברמת אלחנן שהוא הבסיס לספרים של ברוכי נפשי עלינו לשבח כל אלה, וזה הוא עתק עוד באלון שיוצא פעם בשבוע אצל, על מה שקורה בביתו של הרב קניבסקי בשם דברי שיח, ורב חיים קוראים שיח שמריהו יוסף חיים, זה שם הספרים שלו, שיח הסוד דרך שיחו, קוראים לו חיים, אבל השם המלא שלו זה שמריהו יוסף חיים בן הספייפל יעקב ישראל. אז הוא כותב שם בעלון הזה, העתיק מכל ברמה, מספר הרב זילברשטיין, עמדתי ליד גיסי הרב קניבסקי, הגיע יהודי עממי, יהודי עממי מאיזה אחד מערי השדה, ובוכה, הרב, תן לי ברכה, תתפלל עליי, למה חולה? יהודי פשוט שמע, יודע שאמרו לו שאם יש חולי ללכת לרב גדול. אז הוא בא לרב גדול, שאל אותו רב חיים, מה יש לך? אז אמר לו את השם של המחלה. המחלה הזו במקום הזה, פה לא מספיק תפילה, פה לא מספיק תפילה, פה צריך לסירות נפש, הזכירו את הנושא של חשמונאי, פה צריך לשבור טבע, להשתלט על טבע, לשבור מסירות נפש, למסור רצון. המילה נפש פירושה רצון. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, אם יש את רצונכם, והשפוך את נפשי לפני השם פירושו והשפוך את רצוני. נפש פירושה בעברית רצון, מסירות נפש פירושו לתת רצון למען כבוד שמו. הבחורה רוצה להתייפייף ברחובות, זה רצון שלה, והיא נוטלת את הרצון הזה למען כבוד שמו, היא מסרה נפש. היא רוצה לישון עכשיו, היא מותשת עד הסוף, ובכוח כמה מהמיטה או לא הולכת לישון כדי לעזור לאמא במטבח או לטפל בילדים, היא מסרה רצון למען ערך של כיבוד הורים. בא לה להגיב והיא לא הגיבה, הרצון הטבעי הוא להגיב חזרה, היא עצרה את הפה שלה, מסרה רצון, זה מסירויות של רצונו למען כבוד השם. אמר לו הרב, אתה צריך למסור נפש פה לא מספיק תפילה. הרב היה יהודי עממי מאוד, הרב אני לא מבין את השפה הזו, מה נקרא מסירות נפש, מה נקרא רצון, מידה כנגד מידה, אתה תשבור את הטבע שלך, בורא ישבור את הטבע של המחלה, הרב יגיד לי פשוט. אז הוא אומר לו, פשוט, אתה רוצה פשוט, תגיד לי, יש לך טלפון לא קשה? אמר לו, כן, אני לא יודע מה קשה או לא קשה, ודאי שלא קשה. שבור את זה, זה מסירות נפש, כיוון שהתרגלת לסטנדרטים נוחיותיים מאוד, וזה אסור, זה נכין אין ספור תואבות ואפשרויות לתואבה. שבור את זה, זה קשה, כיוון שהתרגלת לסטנדרטים נוחים. מה אדם לא עושה בעד נפשו? איזי, עזוב לי, אבל זה אתה מתכוון, שאם אני אשבור את הטבע של שלי, אז הבורא אשבור את הטבע של המחלה. כן, אני מוכן, מה אדם לא עושה למען החיים שלו? הגיע נכד, דוד גלי של מים, עשה לו תמילה במקווה, הכניס את המכשיר לתוך המים, ואחרי זה כמובן שזרק את זה לפח. עשית מסירות נפש, אני מתפלל שהשם יעזור שתזכה לעברים. אומר הרב זילברשטיין, תבואו אליי, אני גר ברחוב זוננפלד, אני אספר לכם מי זה. אחרי שבועיים הוא התרפא, הוא היה נוטה למות. מה היה כאן? הסיפור הראשון הביא חיים חדשים לעולם, תינוק חדש אחרי 12 שנה. הסיפור השני הביא חיים לחולה שהיה על סף מוות. מה היה כאן? אור מול חושך. מה שהיה כאן זה פשוט. המודעות, אני, זה חלק אלוקה ממעל. ניתן לי גוף, זאת השאלה היא ככה. זאת שאלת החיים של כל אחד מאיתנו. האם אני אזוהה עם תיקון נשמתי, אני פיסת נשמה, שניתן לגוף, לצורך תפקוד, לעזור בבית צריך גוף, לעזור בבית חולים צריך גוף, להניח תפילין צריך גוף, אבל אני לא גוף, זה כלי, זה אוטו, זה מכונית. אני קרוב במודעות שלי למציאות של השמונה, נשמה. ברגע שזה פועל, התחברת למקור החיים, כבר שבורא הוא מקור החיים. מה שעשה אותו אדם שהושפל עד הפר, זה הגביר את נשמתו על גופו. כל אדם בשמונה מיליארד אנשים בעולם שמביישים אותם, עונה חזרה. כך גם אומר החינוך, חלכם ולמקרה נפשי תדום זה לא חוב מצד הדין. נעלבים ואינם עולבים זה מילי דחסידותה, כיוון שאיך אדם נורמלי יכול להיות כמו אמן. כך כותב החינוך, אדם בטבעו אינו סלע שצועקים עליו והוא שותק. לכן זה מעלה אדירה להיות מזוהים נשמתי, הגוף הזה השפל הדפר ואני חי מחדש. התחברתי למקור החיים, מה שאני מוציא זה כמו דבר השם. יהיה לך ילד עוד שנה. השני, גם נמצא במצב של מוות עם המחלה הקשה שלו. הגביר את מציאותו הרוחנית, אני לשומע. הגוף נורא רוצה דברים קלים, יפים, קלים, דוחים, יווני, שש. והוא בגלל מוטיבציה חזקה, כמובן להיות חי, לאמונת חכמים שיש לו, יש לו קצת אמונה באשם. אז הוא התגבר. פה הוא נהיה חשמונאי, שמונה, נשמה או התחבר לשמונה, התחבר למקור החיים, כשמתחברים למקור החיים לאין עוד מלבדוי, גמרנו, אין שום פגרה ושום כוח בעולם, לא יוכל למקור הזה. זאת השיטה שאצל הבן שלי שנפטר לפני שנה וחצי, הוא היה בנית חורי, זו בשבת, הוא היה אמור להיפטר אחרי חודשיים שלושה, בגיל 28, הוא ידע את זה. וכל העבודה שלו הייתה אין עוד מלבדו במיליון צורות. זה עומד לצאת בקרוב בספר שעומד לצאת בשבוע שבוע שבועיים הקרובים שביקשו מידי גדולי ישראל להוציא את זה, 400 עמוד 200 דף, לא היסטוריה, כלים להתמודד, ספר מוסר בשם השם אורי, זה השם של אוריה עם תמונות, אבל יותר ספר מוסר. אדוני תפסיק לקטר, תלמד איך בן אדם שלמד באתרת ישראל 17 שנה, 6 שנים בתור רווק ו-11 שנים בתור נשוי, איך איש פתח תקווה, טיפוס כביכול פתוח, מאוד מאוד פתוח, תראה איך הוא התמודד מול מוות 6 שנים. תבין, הוא נדבק לאור, זה היה השם שלו, אור השם. וההידבקות הזאת לאור הוסיפה לו 6 שנים עם עוד 2 ילדים. ואני חושב שאני קיבלתי מהפרופסורים שגם אותו רואים, יש גם מצגת שתצא סרט בשעה וחצי, שעה ורבע, שאין מי שלא בוכה אחרי זה. גם יופץ בעזרת השם. לבקשת הגדולים שאמרו לי, זה יכול לשכנע בנים ובנות. משום שכשקוראים ספר על גדולים ממש, לפעמים ישנה הרגשה, אני לא נולדתי כזה. זה חזוני שזה מלאך, זה לא אני. אבל כאן אתה רואה אדם כמוך, פתוח, רחב אופקים, נולד בעיר חילוני, נעד בישיבה שנקראת בסגנון הזה, ותראה, זה חייב אותך גם כן להפסיק לקטר על כל בעיה קטנה. למה קיבל תשובה שלילית? למה לאבא שלי אין כסף? למה לדוד ככה? למה לא התקבלתי למסלול הזה? למה אין לי עבודה? מיליון שאלות. תבין, הכל תצמד למקור האור. רבותיי, הוא הצמד וקיבל תוספת בדבר שהיה מוות בטוח. חודשיים שלושה. 6 שנים מגיל 28 עד 34. 6 שנים נוספות שלמות עם תפקוד כמעט מלא חוץ מהחצי שנה האחרונה שכבר נהיה עיוור לגמרי, אבל גם אז תפקד רוב החצי שנה. זה משום שהוא נצמד לא לסוסים ולא לרכב. הוא עשה את זה, איך אמר לי, הלך לקבל טיפול בגרמניה אצל רופא, אבא הוא נתן לי כל האפה, סיימן תמיד היה עושה מזה הומור וצחוק, יזרים לו איזה חומר נורא והיום של דרך העורק לתוך הראש, זה סוג של איזה כימותרפיה מסוימת שהוא רק הוא נותן שם בגרמניה, בפרנקפורט. אבא הפעם זה היה קימלי, סתם אומר אני סתם בא לשם ההשתדלוס כדי שיהיה איזשהו כיסוי, אנחנו לא זכאים לניסים גלויים, אז עושים איזשהו פעולה של וזה אספכו, אבל זה לא זה. הדבר הזה החזיק אותו מורלית, נפשית, ובעיקר נתן לו תוספת חיים ותוספת נשמות שהוא זכה להם. אנחנו חייבים לקחת מהחנוכה את הכוח הזה, מודעות של אור, לסלק חושך. מי שתשכח חמה, תפסיק עם ההרגל. חמה זה כוח הטבע, שמש, מקור של אסטרונומיה, אסטרולוגיה, הורוסקופיה. תפסיק עם כוחות המזל. מי שתשכח חמה, עד שתכלה רגל מן השוק, תפסיק עם ההרגלים הספונטניים שלך. אל תגיד התרגלתי, תפעיל מוח, אתה נשומת, אתה לא בהמה. תהיה מודע למציאות שאתה פיסת אלוקות. ככל שתהיה מודע יותר, תתקרב יותר במודעות שלך למקור הווייתך, ואז שוב כוח בעולם לא יכול עליך. הכל מחובר למקור החיים. זה הסגולה הגדולה של רב חיים וולוז'ינר, שבריסקי רוב ניצל איתה במלחמות, מלחמות העולם. אין עוד מלבד זה. נצמד, שום כוח בעולם לא יכול לפעול. לא נאצים ולא פצצות ולא מצב כלכלי חמור. אני בידיים של תתת. ולתתת לא חסר חיים ולא חסר, לא חסר כסף. השאלה היא כמה אתה קרוב באמת, לא מלמולים ולא ציטטות ולא דקלומי. עד כמה זאת עבודת חיים, עבודת חיים ממש. להילחם בהבל העולמי. משום שבת בעיקר מושפעת, היא מאוד חיה בעולם. עיקר הניסיון שלה זה לא להוסיף תורה. הניסיון שלה זה לא לקבל השפעה מהסביבה. להיות חומה, חומה, חצוצה. לכן בת אף פעם לא הלכה לסמינרים בעם ישראל. זה סיפור של 80-90 שנה. האימהות של הרמב״ם, האימהות של רבי שמעון בר יוחאי, לא היו בוגרות סמינרים. הם היו כל כמודה בת מלך פנימה. גברים תמיד הלכו לישיבות. מאז האבות הקדושים, הם היו זקנים יושבים בישיבה. ודאי, כמו שבמציאות יש לו יותר יצרים, יותר דבר שמצריך התחברות לכוח ששמו תורה, ואז הוא נהיה אברהם אבינו. אבל נשים מעולם לא יצאו מהבית. הן היו ממשיכות את הדרך, מגדלות אתגרים טבעיים שמסוים, אתגרים לא טבעיים אלא יותר בנויים לתוואיה, האתגרים שלה בתוך הבית. והניסיון היה כמה ישפיעו אנשים חיצוניים. היום זה שיא הניסיון. לא צריך לצאת פיזית מהבית. סלולר מביא לך את כל העולם הביתה מתחת לסמיכה. כבלים, לוויינים, מסכים, תקשורת, רדיו, אין לך מושג. ההתגברות של הכוחות הטכנולוגיים האלה מעמידה את הבנות בעיקר, גם את הבנים, אבל את הבנות בניסיון עצום לשמור על הזהות שלהם. מספיק שהיא תשאר במיטה ותקשיב לרדיו, תקשיב לאיזשהו גורם חילוני שמביא איתו גורם גוי של מוזיקה, עיבודים, ספרות, אין לך ילדה. היא נורא מתפתה מהר. זה נורא והיום, זה הניסיון שלה בתקופה שלנו, לשמור על החומה. זה מה שאומר שלמה המלך, יש לי אחות. האחות שלי, אחותי, קנה, היא גם שושנים, אבל נעול. נעול! מעיין חתום, אחותי קנה, היא גם של פרחים ושושנים ופירות מתוקים, אבל נעול. זה הייחודיות וזה עודות המשימה, להצמד לאור הפנימי, שנזכה לשמחה והרבה כוחות לעמוד בניסיונות, בניסיונות. אני רוצה לברך פה את כל הבנות שתזכנה להקים בתי קודש בישראל, להיות שמחות ונאושרות כל החיים, עם בעל צדיק ותלמיד חכם, עם ילדים מתוקנים ומתוקים. ואלה הכוחות האמיתיים שלנו, לעמוד מול הניסיונות ולזכות לגאולה כמו ביציאת מצרים באמצעות בנות ונשים כאלה, ממש בקרוב ובמידת רחמים. אמן ואמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.